היי, ושלום לכולם ולכולן. אתם מאזינים לעל הקורסה, מפגשים על פסיכולוגיה. אני ראם.
ואני רואי.
ושנינו סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית. המטרה שלנו פה היא להביא ידע בפסיכולוגיה, ממש כמו שאנחנו לומדים ועוד נלמד, בצורה ברורה, מובנת ובגובה העיניים. מבטיחים שהכל יהיה ברור. אבל את זה לא נעשה לבד, ונביא מומחים בתחומם שדברו על הנושא, וגם את האנשים עצמם, שנושאים אלה היו ועדיין חלק מהחיים שלהם. היום נמשיך את הפגישה על ההיסטוריה של הפסיכולוגיה עם דוקטור אלה אורן. אבל קודם נחזור על עיקרי הדברים מהפגישה הקודמת. בחלק הראשון דיברנו על מה עשו למי שחרג מהנורמה לאורך תקופות שונות בהיסטוריה ובמקומות שונים בעולם. דיברנו על פרויד, על ההשראות שלו, על עקרונות הבסיס של התיאוריה הפרוידיאנית, וגם דיברנו מעט על ממשיכי דרכו של פרויד. בחלק הזה נמשיך לדבר על ההשפעות של פרויד, ומשם נעבור לטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. נדבר על התפתחותו מהגל הראשון, הגל השני והגל השלישי. ובסוף, שאלנו את אלה מה לדעתה העתיד של עולם הנפש, וגילינו שהדברים הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו חושבים. האזנה נעימה.
אז בהמשך לפגישה הקודמת שלנו, דיברנו על זה שפרויד שיתף פעולה עם כל מיני ממשיכי דרך. אז את הזכרת את יונג ואמרת שהוא ממשיך של פרויד. נשמח ככה לשמוע בקצרה מי הוא היה, מה הוא היה ולמה הוא נדחק כל כך לשוליים שבקושי מכירים אותו.
בסדר גמור, אז באמת מה שקרה זה שפרויד משך סביבו. קהל שלם של רופאים, פסיכיאטרים, הוגים, אנשי טיפול שביקשו להמשיך את דרכו וביקשו להמשיך לפתח את התיאוריה הפסיכואנליטית. ואחד מהם היה קארל גוסטב יונג, השוויצרי, שהוא לא היה יהודי. היו לו הרבה ממשיכי דרך יהודיים, יונג לא היה אחד מהם. ויונג הוא גם משקף הרבה את המתח הזה בין הנאורות לבין הרומנטיקה. הוא היה ילד מופנם ובודד, שאהב להתבונן על הטבע ושאהב הרבה נחמה והשראה מהטבע. ופרויד מאוד התלהב מיונג, ויונג מאוד התלהב מפרויד, והם עבדו ביחד, החליפו מכתבים, פיתחו את התיאוריה, הידיינו, גם זה משהו שהוא תמיד מעניין לשמוע על פרויד, על איך הוא לא נשאר לבד עם התיאוריות שלו, אלא חלק אותם עם אחרים, ודרך הפומביות הזו המשיך לפתח את התיאוריות, גם זה משהו שהוא אופנה מאוד מודרנית, לא לשמור את הידע לעצמנו, אלא להפיץ אותו. בכל אופן, יונג הסכים עם פרויד על הרבה מאוד דברים, אבל היו גם כמה דברים שהוא לא הסכים איתו. למשל, יונג טיפל באנשים יותר מבוגרים בהמשך החיים, במחצית השנייה של החיים, ובעיניו ההתפתחות היא משהו שהוא לא מסתיים בסוף גיל ההתבגרות, בטח שלא מסתיים בסוף הילדות. ואחד הדברים שהוא הקפיד עליהם זה להמשיך ולחקור ולהתעניין בהתפתחות של האדם ונפש האדם גם בהמשך החיים, וזה משהו שפרויד פחות עשה. אז זו נקודה אחת שככה מבדילה ביניהם. ועוד נקודה זה הדגש על מיניות. יונג שם דגש על עוד מרכיבים באישיות, וקצת ערער או ביקר על הדומיננטיות של המיניות על פי פרויד, בנפש, בכלל בהתפתחות ובאישיות ובנפש. ופרויד, עם כל כמה שהוא אהב לשתף פעולה, הוא לא אהב שלא מסכימים איתו, אף אחד לא אוהב שלא מסכימים איתו, ובעצם גם הוא ויונג, כמו עם הרבה אחרים, הוא באיזשהו שלב רב איתו, התווכח איתו, והתפצלו דרכיהם, והם כבר לא היו בסטיז, כמו שהם היו בהתחלה. הפסיכולוגיה היונגיאנית, נקראת הרבה פעמים האנליטית, היא תחום שהוא ממשיך להתפתח עד היום, יש אנשים שעוסקים בזה, אבל זה בהחלט לא במיינסטרים. זה לא במיינסטרים גם בארץ וגם בעולם, וזו שאלה מעניינת למה זה ככה. יונג היה מאוד עם ראש פתוח נקרא לזה, והוא הושפע מהרבה מאוד דרכי חשיבה. אז הוא בהחלט הושפע מהמודרנה ומהנאורות ומכל מה שהוא מסודר וכמו שצריך, אבל הוא גם הושפע מדברים יותר נקרא לזה בשוליים, שמניזם ואזוטריה ודברים שהם פחות מקובלים גם כיום, ובהחלט פחות נחשבים מדעיים, פחות אמפיריים, פחות כאלה שהם נשענים על מחקר, נשענים על דאטה. ושוב, זה לוקח אותנו לעוד איזה כיוון שהוא אחר קצת. על כמה פרויד נורא נורא התעקש שהפסיכואנליזה תהיה מדע, על כמה פרויד נורא נורא התעקש שמדובר בתחום תחום שווה ערך לתחומים אחרים כמו פיזיקה ואסטרונומיה. ועד היום אנחנו במאבק הזה, נכון? אני מלמדת בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה.
נכון.
כשאני למדתי תואר ראשון, זה נקרא פשוט החוג לפסיכולוגיה. עם השנים זה הפך להיות בית הספר למדעי הפסיכולוגיה. למה היה לנו כל כך דחוף לדחוף שם את המילה מדע? כי עד היום אנחנו במין מאבק פנימי, בינינו לבין עצמנו, על האם הפסיכולוגיה היא מדע, ובטח האם הפסיכואנליזה היא מדע. אז יונג פחות נכנס לתוך אותה קטגוריה של מחקר אמפירי, של מדע מודרני, ואני חושבת שחלק מההתנגדות לטיפול שלו, להגות שלו, קשורה לזה.
אז אוקיי, למדנו כמה דברים ממש חשובים. למדנו על המודלים של פרויד, התעסקנו ביונג, שנדחק ככה לשוליים, דיברנו על ביקורת, על תקופה, ואולי בואו נדבר על טיפול. אוקיי, נסיים בטיפול, ובואו ניקח את כל המרכיבים האלה, אם אפשר, אלא... ונדבר על מה קורה בטיפול. הגעתי לפרויד לטיפול, אמר לי שלום, קיבל אותי יפה, שמענו, בדרך כלל אתם מכירים, את מודל הספה של פרויד, הוא יושב, מטפל כזה שוכב על הספה. אז איך נראה בעצם טיפול אצל פרויד שמשלב את כל מה שדיברנו עליו עכשיו?
אוקיי, אז אני רוצה לענות על זה בשתי דרכים.
כמובן.
הדרך הראשונה היא שהרבה פעמים, יש הרבה מיתוסים על הטיפול אצל פרויד, ואני אענה על איך נראה טיפול אצל פרויד, אבל קודם כל להגיד שאין איזושהי תמונה ברורה של איך נראה טיפול אצל פרויד, כי פרויד ידע בחוכמתו וברגישותו לתפור את החליפה לפי מידת המטופל או המטופלת. וכשקוראים תיאורי מקרה של פרויד, חלק מהם זה טיפולים קצרי מועד, וחלק מהם זה טיפולים של שנים. חלק מהם זה טיפולים שהוא פגש את המטופל 4 או 5 פעמים בשבוע, וחלק מהטיפולים פחות. חלק מהטיפולים הם מפגש בודד. זאת אומרת, יש כל כך הרבה, חלק מהטיפולים קרו בהליכה, בטיול, וחלק מהטיפולים קרו בתוך הקליניקה. אז אנחנו נורא רוצים לסדר את המציאות, ושוב, זו אופנה מודרנית, לנסות לקטלג ולסדר, ושיהיה לנו ברור וחסכוני במקום במוח שלנו, אבל המציאות היא תמיד מורכבת ומרובדת, ואנחנו נחטא, נעשה חטא ממש, אם ננסה לסדר את זה ונתעלם מהשונות, מהיצירתיות, מהמגוון. אז הוא דרך אחת לענות. ובכל זאת, בואו נעשה את החטא הזה. הטיפול שפרויד לימד, הגדיר, המשיג, הוא בהחלט טיפול שבו קורים כל מיני דברים נורא מיוחדים ומוזרים. אז אני אתחיל בלמה. למה קורים הדברים המיוחדים והמוזרים האלה? דיברנו על הלא מודע, במודל הטופוגרפי. ודיברנו על זה שיש קונפליקטים לא מודעים, ושהם מתבטאים בתור איזשהם סימפטומים, ושהמטרה שלנו זה לבטא אותם בדרכים אחרות, לחשוף את אותם קונפליקטים לא מודעים, בשביל שהם לא יתבטאו לנו בתור סימפטומים. אז סימפטום יכול להיות סימפטומים של שיתוק, של כאבי ראש, של חרדה, של דיכאון, זאת אומרת, המגוון הוא רחב, הוא גופני, הוא נפשי, הוא גם וגם. אנחנו רוצים לבטא את אותם קונפליקטים, לחשוף אותם, להעלות אותם מעל פני השטח. כדי לעשות את הדבר הזה, אחת הטכניקות שפרויד ממציא, נקראת טכניקת האסוציאציות החופשיות. בטכניקת האסוציאציות החופשיות, המטרה היא לדבר באופן כמה שיותר פתוח, חופשי, משוחרר, ללא עקבות, ללא איניביציות. אפילו דברים שהם באמת לא מקובלים חברתית ולא מותרים, ובדרך כלל אנחנו מנסים להסתיר אותם מעצמנו ומאחרים. אז כדי לעשות את אותו דבר, את אותו עניין של אסוציאציות חופשיות, נדרשים תנאים מסוימים. התנאים האלה נקראים באנגלית setting טיפולי. setting זה איזשהו מערך שכולל גם פרטים, כל מיני מרכיבים טכניים, איפה כל אחד יושב, אבל גם מתי נפגשים, כמה נפגשים, איך נפגשים. אז מהו אותו setting? באמת בסטינג הזה, כדי לאפשר למטופל לדבר כמה שיותר בחופשיות, כדאי שהמטפל יישב מאחורי המטופל. כלומר שהמטופל לא יראה את הפנים ואת הבעות הפנים ואת התגובות של המטפל, כי זה יכול להפריע לו לדבר בחופשיות. אם אני עכשיו רוצה לדבר על המשיכה שלי לסבתא שלי, כדאי שאני לא אתבייש, שאני לא אנבוכה מאיך המטפל יגיב לזה. זאת אומרת, כמעט אנחנו רוצים שנשכח שהמטפל נמצא שם. הוא יהיה מעין, מאזין פסיבי, ניטרלי, עד כמה שניתן. באותה מידה כדאי לשכב על ספה, כדאי שהמטופל לשכב בספה, על ספה בעיניים עצומות, כי זה יעזור לו להתחבר לאיזה מין מצב חצי מדיטטיבי, איזשהו מצב תודעתי שהוא בין ערות לבין שינה, כדי להקל עליו, לדבר בחופשיות, ועדיין זה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, פרויד עשה כל מיני שמיניות באוויר כדי לאפשר את אותו דיבור חופשי, ובכל זאת זה קשה. ועדיין נדרשת עבודה ונדרש אימון על מנת לעשות את הדבר הזה.
זה מזכיר לי מאוד לתרדה את עבודת החלום, מה שדיברנו עליו קודם, שבאמת אני כאילו שוכב במיטה, יש איזה קול שמדבר עליי ככה מאחורי הראש שלי, במקרה הזה זה באמת פרויד, והוא אומר לי כל מיני דברים ומפרשן לי אולי, ומביא כל מיני תגובות, וזה מתחבר לי כזה לרגע שזה שאני שוכב במיטה, הוא מדבר על דחפים ודיברנו קודם כל על החלום, ואז עולה איזה קול גמר לי, תראה, נשמע שאתה מדבר על, לא יודע, מדבר על הספירליפוס, כנראה אתה רוצה לשכב עם אמא. כזה. וזה מאוד מעניין, שאתה טיפול מאוד מאוד מעניינת, היא עוד קיימת היום, נכון אלה?
בוודאי שהיא קיימת. עוד פעם, אחד המיתוסים הנפוצים זה שזה משהו שהיה קיים פעם, שחלף מן העולם, זה לא נכון. פסיכואנליזה חיה ובועטת, למעשה היא עדיין, הייתי אומרת דומיננטית, ביחס לשיטות טיפול אחרות, שאולי היום הן אפילו מוכרות, והיינו חושבים שהן נפוצות יותר, אבל לא. פסיכואנליזה לגמרי קיימת, המחקר הפסיכואנליטי ממשיך, ההתפתחות של התיאוריות הפסיכואנליטיות בוודאי ממשיך. זה נכון שהפורמט הספציפי של מפגשים 4-5 פעמים בשבוע הם לא בהכרח הטיפול הסטנדרטי, אבל זה בהחלט, בהחלט קיים.
אוקיי, אז נראה לי שזאת הזדמנות לעשות אולי קאט-אוף רואי,
כן.
ולהתקדם אולי לטיפולים שיותר מתקרבים, אולי למפגש כמו שאנחנו נפגשים עכשיו, מסתכלים אחד על השני, אין פה ספה בחדר, אתם לא יודעים, אין פה ספה. ובואו
כן, נדבר. אנחנו בקליניקה, זה נציין, אנחנו בקליניקה שלי, אנחנו יושבים, אנחנו בהחלט מסתכלים אחד לשני בעיניים, ספה אין פה. בדרך כלל כן יש דברים אחרים כמו לוח מחיק, בדרך כלל כן יש דברים אחרים כמו מגירות, שבתוכן אני מחביאה שלל דברים שעוד מעט נדבר עליהם. זה נכון.
אז מה קורה אחרי ימי פרויד בעצם? מי ממשיך את המורשת הפסיכואנליטית? ואולי גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, מי ממשיך את הפסיכולוגיה? כי עד עכשיו, איך שאני מדמיין את זה ואיך שאני חושב על זה, פרויד כאילו נושא את הפסיכולוגיה עליו. אז מי ממשיך את הפסיכואנליזה ומי ממשיך את הפסיכולוגיה? הייתי שמח אם הייתי יכולה לפצל את זה לשתיים. ואפילו אולי להתחיל במי ממשיך את הפסיכואנליזה.
אוקיי, okay, אז באמת אנחנו תחום נורא נורא צעיר, זה אולי מרגיש שאנחנו ותיקים, אבל אנחנו לא. 100 שנים לאיזשהו תחום ידע, לתחום טיפול, זה ממש תינוק. ולכן ההתפתחות היא מאוד 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 פורה, וכל הזמן קורית, היא מתרחשת כל הזמן. לאחר תקופתו של פרויד, זה כמו איזשהו מפץ גדול. יש המון 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 תחומים שהפסיכואנליזה הולכת אליהם, אנחנו לגמרי לא ניכנס לזה עכשיו, פסיכולוגיית האגו ויחסי אובייקט והעצמי והאינטרסובייקטיביים וההתייחסותיים, ואני יודעת שאני עושה name dropping מזעזע, אבל זה רק כדי להמחיש כמה מדובר בעץ מסועף עם אינסוף ענפים, שכל ענף הוא עולם ומלואו, כל ענף הוא, יש קהילה בארץ ובעולם של מטפלים ומטפלות שלומדים ומפתחים הלאה את התחומים האלה. אז באמת, כאילו, אני לא יכולה לפרט עכשיו לגבי כל אחד מהם, אבל רק לסבר את האוזן שההתפתחות היא ממשיכה עד היום, ושהיא היסטרית במובן הזה שהיא הולכת לכל הכיוונים. חלק מהטיפולים הם פחות קלאסיים במובן הזה שאולי מספר הפגישות בשבוע יותר נמוך, במובן הזה שאולי אין ספה, אבל ועדיין הטיפול הוא טיפול פסיכודינמי, מתעסקים בנפש האדם, מתעסקים בלא מודע, מתעסקים בשנים הראשונות של ההתפתחות, ביחסים המוקדמים, אז כל זרם לוקח את זה לכיוון אחר, אבל העיסוק בלא מודע, העיסוק במיניות והעיסוק ביחסים מוקדמים, זה משהו שמשותף, בטח יש עוד אלמנטים משותפים, אבל ככה אלמנטים from the top of my head שהם משותפים לשלל הזרמים הפסיכואנליטיים עד היום, גם אם הסטינג הטיפולי משתנה ומגוון. אז זה בכיוון של פסיכואנליזה, אבל האמת שמה שהכי קרוב לליבי, ומה שאני עוסקת בו רוב השבוע, רוב השנה, זה מה שמכונה הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, שאני אגיד על זה איזה רקע. כמו שאמרתי, כל דבר צומח בהקשר מסוים, וההקשר של השנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות, זה ההקשר הזריז והמהיר והיעיל והתועלתני, נכון? אנחנו כולנו רוצים כאן ועכשיו פתרון לבעיות שלנו, ואין. אין עדיין פתרון כאן ועכשיו מהיר וזריז לבעיות שלנו, אך עם זאת, כן יש בעשרות השנים האחרונות ניסיונות לפתח גישות טיפוליות שהן ממוקדות מטרה וקצרות טווח. אז הבטחות בצד ומציאות בצד, כן, לפעמים זה עדיין איטי ולאו דווקא ממוקד, אבל כן יש ניסיון לפתח גישות טיפוליות שכאלו, ואני שוב מחברת את זה להקשר, מחברת את זה לאורח החיים המודרני הזריז, למי מאיתנו יש זמן וכוח וכסף ורצון להשקיע עכשיו שנים כמה פעמים בשבוע בטיפול איטי ומייגע שבו לא רואים תוצאות מיידיות. יש תוצאות, בוודאי, אבל הן לא מיידיות. אנחנו פחות שם, תרבותית. ולכן, החל משנות, נגיד, ה-50 של המאה הקודמת, 1950 והלאה, אנחנו רואים התפתחות של מה שמכונה הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. הטיפול הזה הוא, שוב, אהוב עליי במיוחד, והוא, כשמו כן, הוא מכיל מרכיבים קוגניטיביים ומרכיבים התנהגותיים. בצד ההתנהגותי, זה התחיל בכלל בטיפול בפוביות, אז פחדים, פחד מג'וקים, פחד מעכברושים, פחד מכלבים, וכיום הטיפול הזה נותן מענה בעוד הרבה דרכים, אני אפרט עוד רגע, והטיפול הקוגניטיבי התפתח מעט אחרי זה במקור לדיכאון, והוא עוסק בדפוסי החשיבה, ובאיך אפשר לשנות דפוסי חשיבה, וככה להקל סימפטומים. אוקיי, אז שנייה נחבר לפסיכואנליזה. אפשר להגיד שבימים שבהם הייתה רק פסיכואנליזה, אז האופן שבו העולם הטיפולי, הפסיכולוגי, התייחס למחשבות, היה שמחשבות הן נורא 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 חשובות, ומגלות לנו איזשהו משהו אמיתי, בעל ערך ונסתר, שאנחנו לא ידענו על עצמנו. אז כל הסיפור של האסוציאציות החופשיות שדיברנו עליו, מה הקטע שם? אנחנו מקשיבים למחשבות שלנו כדי לחשוף את המשמעות האמיתית הלא מודעת שיש בתוכן, נכון? סבבה. ואז מגיע הטיפול הקוגניטיבי שהזכרתי לפני רגע, והטיפול הקוגניטיבי הוא מטיל ספק באמירה הזו. הוא אומר, רגע, אולי בעצם לא כל מחשבה שעוברת לנו בראש היא אמת ודאית. אולי יש לנו דפוסי חשיבה מסוימים, דרכים שונות שאנחנו חושבים בהן, שבעצם זה לאו דווקא מדויק, לאו דווקא תואם למציאות. אז אם ניקח בן אדם שסובל מדיכאון, יכול להיות שעוברות לו הרבה מאוד מחשבות בראש על כמה אף אחד לא אוהב אותו, וכמה הוא לא משמעותי, וכמה הוא לא מצליח בכלום. והטיפול הקוגניטיבי יבוא ויעיר את אותן מחשבות באלף, ויגיד רגע, אולי זה לא מדויק. אולי אתה נוטה לחשוב על עצמך בצורה מאוד ביקורתית, מאוד שלילית, מאוד קטסטרופלית, אבל אפשר להתאמן ולפתח דפוסי חשיבה אחרים שהם פחות כאלו, שהם פחות שליליים, ויכול להיות שהם גם אפילו יותר תואמים את המציאות. אז זה איזושהי דרך להמשיג את ההבדל בין הגישה הפסיכואנליטית לבין הגישה הקוגניטיבית. הגישה ההתנהגותית זה עוד עולם שלם, זה טיפול שמבוסס על מה שנקרא חשיפה ומניעת תגובה. זה טיפול קשוח, אבל מעולה בעיניי, שבו אנחנו בעצם, למרות הדחף להימנע, אנחנו נפגשים באופן הדרגתי ומבוקר ועטוף מאוד עם אותו גורם, עם אותו טריגר שאנחנו פוחדים ממנו. אז אפשר לעשות חשיפה לג'וקים, ואפשר לעשות חשיפה לסיטואציות חברתיות, אם אני סובלת מחרדה חברתית, ואפשר לעשות חשיפה לחיידקים, אם יש לי OCD, הפרעה תורדנית כפייתית, ואני פוחדת מחיידקים. אפשר לעשות חשיפה לכל דבר, כן? אבל הרעיון של הטיפול ההתנהגותי זה להיחשף שוב ושוב 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 למה שאנחנו פוחדים ממנו, כדי לאט 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 להפחית את הרגישות שלנו לאותו גורם, ולהיות מסוגלים לשהות עם אותו טריגר, מעורר פחד, מעורר מצוקה.
אנחנו למדנו בקורסים שלנו על המרכיב המשלם של חשיפה, מה שנקרא מניע תגובה. אני מדבר על זה שחשוב לא להתחמק במרכאות כמובן, מהפחד או מצוקה שהטריגר שאליו נחשפים מעלה. אז אם סתם נגיד נמשיך עם הדוגמה שלך על חיידקים, אז שעושים חשיפה ומניע תגובה לחיידקים, חשוב להתקרב, ואפילו לגעת למשל בידית של תא שירותים בקניון, בלי לעצום עיניים. וגם בלי להחזיק ביד מרחל שלם של אלכוג'ל או חבית של אקונומיקה כזה.
אז בעצם דיברנו עכשיו על פתיחתה של הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, דיברנו על הגישה ההתנהגותית. אנחנו למדנו את זה בתור גלים כאלו, גל ראשון, שני ושלישי. ואני רוצה לקחת אותם דווקא לגל השני שהתמקדת בו עכשיו, של המחשבות. שאם נגיד יש איזו מחשבה שאולי לא מקדמת אותי, או מחשבה שהיא מציקה, אז מתמקדים בה. אבל נשמח לשמוע מה קורה בטיפול כזה. דיברנו מה קורה אצל פרויד, בקליניקה שלו, ואולי מה קורה אם הייתי מגיע תיאורטיקנים כמו אהרון בק, שהיה בעצם אבי הטיפול הקוגניטיבי. איך זה נראה בחדר?
אוקיי, אז אתה צודק, באמת מדברים על CBT, על טיפול קוגניטיבי התנהגותי, בתור, שההתפתחות שלו היא בתור רגלים. עוד פעם אני מזכירה, הנטייה לסדר ולקטלג ולמיין היא עדיין קיימת. אז הגל הראשון הוא באמת הגל ההתנהגותי, והגל השני הוא הגל הקוגניטיבי התנהגותי. אנחנו לא מוותרים על החלק ההתנהגותי, אבל אנחנו מוסיפים לו את הפן הקוגניטיבי. והשם המוכר והחשוב בתחום הגל השני זה אהרון בק. אהרון בק הוא פיתח את הטיפול הקוגניטיבי בדיכאון ובכלל. ומה שמעניין לדעת זה שגם בק עצמו התחנך וקיבל הכשרה, שהיא הכשרה פרוידיאנית לכל דבר.
וואלה.
כן, הוא סיים את ההכשרה שלו לפני שנות ה-50 כזה, והוא התחיל לעבוד בתור מטפל פסיכואנליטי, פרוידיאני, כי זה מה שהיה. זאת אומרת, גם היום אנחנו, אני סיביטיסטית, אני עברתי הכשרה שהיא פסיכואנליטית. עד היום ההכשרה הבסיסית היא הכשרה שמבוססת על המורשת של פרויד, ומשם באמת העולם גדול ואפשר ללכת לכל מיני כיוונים. אז בואו נלך חזרה כזה לשלהי שנות ה-50 של המאה ה-20, בק מסיים את ההכשרה שלו והוא התמנה לתפקיד של מנחה טיפול קבוצתי עם אנשים שסבלו מדיכאון. והכלים שהיו ברשותו כדי לטפל בדיכאון של אותם אנשים הם כלים פסיכואנליטיים. זאת אומרת, מה הוא אמור לעשות עכשיו? להעלות אסוציאציות חופשיות, לדבר עם האנשים, לאפשר להם לדבר, על מנת לחשוף את אותם קונפליקטים לא מודעים. אז באמת הכלים, מה שהוא ניסה לעשות, זה להזמין את אותם אנשים שסבלו מדיכאון, לדבר על הילדות שלהם, לדבר על ההתפתחות המוקדמת שלהם, וככה להתנקות. זאת אומרת, לעשות איזשהו ניקוי ערובות של כל הפצעים והאובדנים שהם חוו. ואז קורה משהו מאוד מעניין. בק מגלה שאין שום בעיה לגרום לאנשים שסובלים מדיכאון לשפוך, לחפור על כל הדברים הרעים שקרו בעבר שלהם. להפך, הם אפילו ממש בקלות מתעכבים בעריכות על כל אותם טראומות ומשברים וקשיים שהם סבלו מהם. הבעיה הייתה שלפעמים תוך כדי העברור הזה, הניקוי הזה של הבעיות מהעבר, הפלונטר רק הפך להיות יותר רציני. וזה לא עזר להם, זה לא עזר לדיכאון שלהם, ולפעמים אפילו להפך, לפעמים הדיכאון אפילו החמיר. ככה שבק סיפר על החוויה הזו כאיזושהי חוויה של התעוררות, של התפכחות. רגע, 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 חברים, אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת לעזור לאותם אנשים שסובלים מדיכאון, לא על ידי עברור בעיות מהעבר, אלא על ידי זה שמה שהוא לאט לאט המציא, זה שאפשר לעזור להם לשנות את האופן שבו הם חושבים על העבר, על ההווה ועל העתיד. ומסתבר שעל ידי שינוי של אותם דפוסי חשיבה, הסימפטומים של הדיכאון, רמת הדיכאון, פחתה. עכשיו, זה לא טיפול פלא, זה לא, זה נשמע ככה, אבל זה לא.
כן, ממש.
זה קסום, נשמע קסום, אבל כן. במציאות תמיד הכל יותר מורכב. אז זה לא שזה זהו, תעשו את זה ואין דיכאון יותר בעולם, אבל בעיני בק והמחקרים מסכימים עם בק, זו כן דרך שהיא יעילה במידה רבה להפחתת סימפטומים של דיכאון.
אז אני אשמח אם תעשי איזה עוד חידוד לגבי העניין הזה. אז נגיד עכשיו אני בן אדם שמגיע אלייך עם פוביה או דיכאון, איך נראה טיפול כזה?
אוקיי, אז בטיפול קוגניטיבי התנהגותי זה מאוד שונה. כאמור, אין ספה, אני לא יושבת מאחורי המטופל. אנחנו שותפים, יש לנו בעיה משותפת, ואנחנו עובדים ביחד על הפתרון של הבעיה הזו. אז אין כל כך את הניטרליות או את הפסיביות, אתם שומעים אותי, אני בן אדם מאוד אקטיבי, מאוד לא ניטרלי.
לגמרי.
למעשה, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא יושבים בקליניקה. אז אם יש לי מטופל שפוחד מג'וקים, מה אני אעשה איתו בקליניקה? בסדר, קצת נעשה חשיפות, אז נראה סרטונים של ג'וקים ביוטיוב, ויש לי ג'וק צעצוע, בסדר. אבל די מהר, אנחנו צריכים לצאת לשטח. אנחנו צריכים לצאת, אז אני מכירה את כל עצי הג'וקים בעיר. ואני הולכת עם מטופלים לאותם עצים שאני תמיד בחושך בערב, כי אז הג'וקים יוצאים.
נכון.
אנחנו הולכים לעצים שאני יודעת שיש בהם ג'וקים, ואנחנו מתחילים לשחק. אנחנו מתחילים לעשות חשיפות לג'וקים. והרבה פעמים אנחנו לוקחים ג'וק בקופסה, ומגדלים אותו, ומאכילים אותו. לאחרונה הייתה לי אפילו ג'וקה בהיריון.
בואי.
אז אתם מבינים, יש פה עיסוק בנפש האדם. בתוך הדבר הזה, זה מצוין שיש לי הבנה של הלא מודע, ושיש לי הבנה של הרכיבים באישיות, ושל איפה באמת קונפליקטים מהילדות המוקדמת יכולים להשפיע. אבל בפרקטיקה, בסוף, מה שאנחנו עושים מאוד מאוד שונה ממה שפרויד עשה, ממה שהפסיכואנליזה מציעה. אנחנו עוסקים הרבה ברובד המודע, אותו קצה קרחון, ואנחנו בעיקר עוסקים הרבה בהתנהגות. אנחנו מנסים לשנות את ההתנהגות ואת דפוסי החשיבה שמלווים את ההתנהגות.
אז בעצם דיברת על הקרחון, ואמרת שאנחנו נוגעים רק בקצה הקרחון. ואני תוהה האם באמת, כמו דיברנו על הביקורת של פרויד, בואי נדבר אולי על הביקורת של הטיפול הספציפי הזה, וקראנו אומר ספציפי, כי הוא מאוד ספציפי, כך נשמע. אז לא הייתה ביקורת לבן אדם אחרי שנים שפרויד מגיע ביסס תיאוריה, עבד קשה, עשה יחץ שדיברנו עליו בפגישה הקודמת, ובעצם מגיע טיפול אחר שאומר, רגע, חבר'ה, עזבו שנייה, אתה לא מודע, עזבו שאתה סמוך למודע, אני רוצה להתעסק במחשבות, שאולי מי שיגיד שהוא כן אולי טיפה מתחבר ללא מודע, אני רוצה להתעסק בהתנהגות, אני רוצה לפתור את הדברים דרך חשיפות. לא הייתה ביקורת שזה אולי טיפה שטחי מדי?
אז נא לא לצחוק עליי, ואני רוצה לענות על זה בשתי דרכים.
לא צוחק
לך. לא, אז הדבר הראשון זה שאנחנו, אנשי ה-CBT, ממש לא חושבים שמדובר בקצה הקרחון, וממש לא חושבים שמדובר בטיפול שטחי או בפלסטר, שזה הסטריאוטיפים המוכרים. זאת אומרת, בעיניי זה טיפול עמוק מאוד, בעיניי זו דרך חיים, בעיניי זה לא נחות, זה לא פחות ערך, ואם הייתי חושבת שזה נחות או פחות ערך, כנראה לא הייתי עוסקת בזה, כן? אז מי שהתנסה בטיפול CBT, אני חושבת שהרבה יגידו שזה טיפול עמוק ולחלוטין לא מתעסק רק בקצה הקרחון, הוא כן מתעסק בהתנהגות הגלויה, פשוט אני לא חושבת שזו מילה גסה. עם זאת, בוודאי שיש המון 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 ביקורת על טיפול קוגניטיבי התנהגותי ועל CBTיסטים שאנחנו שטחיים, שאנחנו, זה פלסטר, שזה לא באמת מטפל בשורש של הבעיה. ולכן באמת בחוגים מסוימים אני צריכה כמעט להסתיר את זה שאני CBTיסטית.
וואלה.
זה, כן, זה הולך, זה הולך ומצטמצם, לשמחתי, אבל בהחלט עדיין זה לא המיינסטרים. זאת אומרת, עדיין יש כאלה שיסתכלו ויגידו שזה לא באמת מטפל בשורש של הבעיה ושפסיכואנליזה כן. אז זה ויכוח קיים, זה טוב שזה נשאר ויכוח קיים, אני לא חושבת שצריך לפתור את זה, שצריך להחליט אם זה כן נכון או לא נכון. אני חושבת שזה טוב שיהיו את הכלים, גם האלה וגם האלה. יש אנשים שאני חושבת שלא צריכים לעשות CBT, אלא צריכים לעשות טיפול, או יכולים להתערם יותר מטיפול פסיכואנליטי. זה בדיוק הקטע שאפשר ללמוד מפרויד, של לתפור את החליפה לפי מידת המטופל והמטפל. יש מטפלים שאני חושבת שיותר מתאים להם לעשות CBT, ויש כאלה שטיפול דינמי, וכנה לגבי מטופלים. זה לא או-או, זה גם וגם.
אוקיי, אז או-או הוא מאוד מאוד חשוב שאנחנו מסתכלים עליו ולוקחים אותו עכשיו, כן, מרגיש לי כמו גישה מאוד מקבלת כזאת, שיש לך גם וגם, וטוב להיות האדם בשתי הגישות. קודם דיברנו על קצוות, דיברנו על נאורות, מול העולם יותר הרומנטי, ופה בעצם יש חיבור, וזו הזמנה מאוד מעניינת גם למאזינים שלנו לראות את החיבור שנעשה עם השנים. ואולי רואי, מה דעתך שנלך אפילו עוד צעד קדימה? נלך אולי לשמות כמו סטיבן הייז, שעשה שיפט משמעותי בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, והוסיף עוד גל, על הגל השני שדיבר עליו בק. אז מה בעצם הוא עשה? מה השינוי שקרה פה עוד פעם?
אז אתה מאיר פה משהו מאוד מאוד חשוב. ככל שהטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ממשיך להתפתח, זה די מדהים לראות שהמרחק בינו לבין הטיפול הפסיכואנליטי או הדינמי קצת מצטמצם. זאת אומרת, הגל השלישי שמיד אני אסביר, כבר אפשר למצוא יותר מכנים משותפים לעומת הגל הראשון והשני. ואני חושבת שזה מקסים לראות את זה, וזה נהדר, שיש גם נקודות ממשק, ויש גם מכנים משותפים. אז באמת הגל השלישי של ה-CBT, של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, הוא בערך סביב, חל, סביב שנות ה-90, ממשיך עד היום, אז הוא עוד יותר צעיר, זאת אומרת, אתה גם ממש בחיתוליו. הגל השלישי הוא הגל שעוד פעם עושה איזשהו סוויץ', איזשהו שיפט, בהתייחסות למחשבות. אז אני אזכיר, אם היה את הטיפול הפסיכואנליטי שאמר שמחשבות הן נורא נורא חשובות, שהן מגלמות בתוכן איזושהי אמת לא מודעת, ואז היה את הגל הראשון והשני של ה-CBT, שהם אמרו, רגע, 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 המחשבות הן לאו דווקא אמת ודאית, נגיד הגל השני, מגיע הגל השלישי ואומר, לא רק שמחשבות הן לאו דווקא אמת ודאית, יכול להיות שאנחנו קצת מתייחסים אליהן יותר מדי ברצינות. יכול להיות שאפשר להפחית את החשיבות, לשנות את היחס שלנו למחשבות, ופחות להתעסק בתוכן שלהם. זאת אומרת, כן, לא יודעת, מישהו שחושב על זה שהוא, שאף אחד לא אוהב אותו. אוקיי, זו רק מחשבה. זה זרם חשמלי במוח, זה משהו חולף, זה משהו שהוא פחות משמעותי, אנחנו נוטים נורא 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 ליחס חשיבות למחשבות שלנו, ובגל השלישי של ה-CBT מנסים לשנות את היחס ולהפחית אותו. לקחת קצת פחות ברצינות. אז זה מתבטא בשלל דרכים ובשלל זה. אתה הזכרת את סטיבן הייז, אז אני אתחבר, ובאמת אחד הזרמים המרכזיים בגל השלישי, הוא ממש לא הזרם היחיד, אבל הוא אחד הזרמים המרכזיים, זה זרם שנקרא Acceptance and Commitment Therapy, שבעצם הרעיון שם זה טיפול, אני מתרגמת, טיפול בקבלה ובמחויבות לערכים. זה טיפול שבו, שוב, עולם ומלואו כזה, אבל אם ננסה למקד את מה קורה שם, זה טיפול שבו אנחנו פחות מתעסקים בעבר ויותר בהווה ובעתיד. זה טיפול שבו אנחנו פחות מזדהים עם המחשבות שלנו ויותר תופסים מהן מרחק. אז יש הרבה מאוד חיבור לרגע הנוכחי, יש הרבה מאוד התעסקות במה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, מה מחובר לערכים שלי, לרצונות שלי, ופחות התבחבשות עם מה שכבר לא רלוונטי, מה שחלף. אז שוב, אני יכולה להגיד את זה עוד הרבה, תמקדו אותי מה מעניין ככה ל...
איך אני יודע להגיד מתי זה מחשבה שאני צריך להתרחק ממנה ומתי זה לא? אני יכול להגיד לעצמי, אני כישלון וזה לא יעזור לי, ובאמת זה התבחבשות במשהו לא טוב, אבל אם עשיתי מבחן, עשיתי מועד א', עשיתי מועד ב', ונכשלתי, אז אני כישלון, אז ואולי אני לא צריך לעשות את זה. אז איך יודעים לעשות את ההפרדה הזאת בעצם?
אז קודם כל, if it's not broken, why fix it? זה משפט שמלווה אותי הרבה. אם משהו לא מאוד מטריד אותך, לא מאוד מציק לך, אז אל תתעסק איתו ואתה לא צריך לטפל בו. לא צריך לגעת בו, נכון? אז לכולנו עוברת מדי פעם המחשבה שאני כישלון, ואם זו מחשבה שהייתה והלכה, ולא משפיעה עליי, ולא מפריעה לתפקוד שלי, ולא פוגעת במערכות היחסים שלי, ולא פוגעת ב-well-being שלי, בכמה אני שבעת רצון מהחיים שלי, אז הכל טוב. אבל אם המחשבה הזו היא חזרתית מאוד, היא משפיעה עליי מאוד, היא פוגעת בהתנהלות שלי ובתפקוד שלי, בשלל תחומי החיים, אז אני מתחילה לחשוד שאולי כדאי לעשות איזושהי עבודה סביב אותו יחס או חשיבות יתר שאני שמה פה למחשבה הזו. אז זה דרך אחת לענות על זה. ודרך שנייה זה שבאקט, באקספטנס אנד קומיטמנט תרפי, אנחנו מאוד מאוד מתייחסים לדברים כחולפים, ובאמת נמצאים בהקשר, אגב, הקשר שדיברנו עליו הרבה. אז אם עשיתי בחינה ונכשלתי בה, אז נכשלתי בבחינה. זה לא אומר שאני כישלון. יש מרחק מסוים בין נכשלתי בבחינה חד פעמית, אחת, נקודה אחת בחיי, לבין אני כישלון, שזה משהו שהוא לתמיד, שהוא קבוע, שהוא לא מחובר לזמן ומקום, להקשר מסוים. אני חושבת שזה גם חלק ממה שעושים.
אז סוג של איזה טיפ בעצם שאת אומרת, לא לקחת אקט מסוים, נקודה ספציפית בזמן, שתגיד עליי משהו כולל אני עליי בעצם?
לגמרי, וזה נורא קשה לעשות את זה, כי אנחנו מבססים את הערך העצמי שלנו על שלל אירועים בחיינו ועל שלל הישגים בחיינו, ואתה יודע, קיבלתי ככה וככה בפסיכומטרי, וואו, מה זה אומר עליי? קיבלתי ככה וככה במבחן, במקורות היסטוריים. אז זה נורא נורא קשה, כי אנחנו חיים בתרבות שבה אנחנו הרבה פעמים מבססים את הערך העצמי על מספרים שונים ומשונים שאנחנו מקבלים לאורך החיים. אז אני אומרת את זה, אבל מאוד קשה ליישם את זה.
מאוד, מאוד קשה, אני יכול לדמיין את זה. ואני שוב פעם חוזר אלייך ככה מדוכא, או עם פוביה. מה ההבדל בין טיפול בגל שלישי לגל שני, בעצם?
אוקיי, אז קודם כל, לפעמים הטיפול ישלב מרכיבים, גם מהגל הראשון והשני וגם מהגל השלישי, זה לא שאני חייבת להחליט אם אנחנו רק בגל הזה או רק בגל הזה, כל הגלים מתקיימים במקביל, כל הזמן. אז יכול להיות שבטיפול באדם, נגיד, מדוכא, אנחנו גם נעבוד על דפוסי החשיבה שלו, ברגעים שבהם דפוסי חשיבה מאוד מאוד קיצוניים, מאוד מאוד ביקורתיים, יכול להיות ששם נעשה איזושהי עבודה על דפוסי החשיבה, ובמקביל יכול להיות שגם ניקח אלמנטים מהגל השלישי, ונבדוק מה הם הערכים החשובים לאותו אדם, ואיזה מטרות הוא רוצה לגזור מאותם ערכים. אז למשל, אם אחד הערכים שחשובים לך, אנחנו נברר ונגלה שזה יצירתיות. ונגלה שבעקבות המצב הדיכוני שאתה נמצא בו, אתה הפסקת ללכת לשיעורי ציור שפעם היית הולך אליהם. אז יכול להיות שחלק ממה שנעשה בטיפול זה לחזור באופן הדרגתי, באופן מבוקר, לאותו עיסוק בתחום שהוא חשוב לך. או שיכול להיות שאם חברות זה משהו שנגלה כחשוב לך, אבל לאור הדיכאון אתה הפסקת לפגוש חברים, אז נעשה חשיפה הדרגתית שכזו, שבה אנחנו לאט לאט נייצר עוד ועוד מפגשים עם חברים. שוב, ממש לאט, באופן שתואם את הקצב שלך, אבל כן, אנחנו נפעל בהווה, נשנה את ההתנהגות בהווה כדי לקרב אותך לאותם ערכים שלך.
אז בעצם בטיפול בגל השלישי, כן, אני בעצם לוקח את המחשבות האלו, אני מבין שהן חולפות, כן? במקום מעגל השני, שאומר רגע שהמחשבה שלו מקדמת אותך, בוא נבין למה היא שמה, ובוא ננסה לשנות אותה. אז זה שינוי מול, זה מתחבר אולי לסבול את המחשבה.
נכון, אז בגל השני אנחנו נשנה את התוכן של המחשבה, ובגל השלישי אנחנו נשנה את היחס למחשבה בלי התעסקות בתוכן שלה. הרבה פעמים מדמים בגל השלישי את המחשבות לעננים בשמיים. אני יכולה להתבונן באותו ענן, אבל בסך הכל מה שאני אעשה זה אני אצפה בו חולף בלי התערבות מצידי, בלי שאני עושה את זה משהו פעיל. כשבגל השני אנחנו תופסים את הענן, גוררים אותו עלינו, ממשמשים אותו כדי שישנה את הצורה שלו ואז מחזירים. זאת אומרת, יש הרבה התעסקות. אז בגל השלישי לא, אנחנו נתבונן, אבל נשאר עם הענן הזה עד שהוא יחלוף מעצמו. וזה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה ממש, אני לא מזלזלת בכמה זה קשה ליישום, כי המחשבות האלה הרבה פעמים צועקות לנו בתודעה. לא מדובר בלחישה שקטה בתודעה, אלא בצעקה, והרבה פעמים צעקה מאוד נוזפת. אז זה מאוד קשה, אנחנו דבוקים מאוד למחשבות שלנו, מאמינים להן נורא, טובעים בהן, מזדהים איתן, והמהלך הזה של התרחקות והתבוננות ללא הזדהות, הוא מהלך שדורש הרבה תרגול וליווי ועבודה קשה.
אז איך אני יכול באמת, איך הגל השלישי בעצם מזמין אותי להסתכל, יש שיטות שהתפתחו בתוך הגל השלישי להסתכל למחשבות כעננים?
כן, בהחלט. אז יש הרבה השפעה בודהיסטית, ולכן יש הרבה שיטות או תרגולים שהם יותר מהכיוון של מדיטציה, או לפחות מיינדפולנס, אם אתם מכירים, קשיבות בעברית. אז זה תרגול שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד לא קל, אומרים עליו, של קשב, הפניית קשב לכאן ועכשיו, להווה, באופן שהוא סקרני אך לא שיפוטי. אז זה ממש כמו תרגול של מדיטציה, אבל זה מדיטציה מסוימת שעוזרת לעשות את הדבר הזה. כי אם אני מתבוננת, אם אני קשובה לרגע הנוכחי, אני גם קשובה, מקשיבה למחשבות שעוברות לי בראש, ואני צריכה כל הזמן לתרגל את ההקשבה הזו בלי שיפוטיות, בלי להתעסק בתוכן, אלא לצפות בענן הזה מגיע וחולף.
אז בעצם מקורות ההשראה, אם אני מתחבר גם למה שדיבר פעם קודמת, הם באוזניים משתנים. כי פרויד לקח את זה מהעולם אדיפוס ואלקטרה, עולם יותר, אולי נאור יותר, ודווקא הגל השלישי מתחבר לי למקום שהוא המזרח, הבודהיזם, מקום שאולי היה אפילו, הוא קיים המון שנים, ולא שמענו עליו עד עכשיו. ויש שתי שיטות, דיברנו, שני דרכים, אגם וגם הזה, דיברנו על שיטה אנליטית, ודיברנו על שיטה של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. והיום יש יותר קולות שקוראים לחבר בין שני העולמות האלה. אני לוקח את זה למקום של האינטגרציה, שיטה אינטגרטיבית. התאמת הטיפול למטופל, כמו שפרויד ניסה לעשות בעצם. אז יש היום חיבורים באמת שקרו בין שתי השיטות האלה?
אז רגע, אני רוצה שנייה להתעכב על החלק הראשון של מה שאמרת, על זה שפרויד שאהב השראות יותר, נקרא לזה נאורות, יותר תבוניות, יותר מערביות. אז לא, לאו דווקא. אז חשוב לי להגיד שגם ניטשה וגם שופנאואר, וגם ממשיכי דרכו של פרויד חלקם, כמו אריך פרום, מהפסיכולוגיה ההומניסטית, קראו הרבה על הבודהיזם, למדו הרבה הגות שהיא נחשבת מזרחית. אז זה לא יהיה מדויק להגיד שהיום אנחנו שואבים השראה מהמזרח ופעם לא, כי זה תמיד הגם וגם הזה. גם פעם שאבו, גם היום אנחנו ממשיכים לשאוב השראה גם מהמערב. אז כאילו, שם זה חשוב לדייק את זה.
וואו, מעניין.
כן, זה ממש מעניין. ועכשיו לחלק השני של השאלה על האינטגרציה. זה נכון, יש היום גישה שנקראת הגישה האינטגרטיבית, שממשיכה להתפתח, שזו גישה שאומרת לא חייבים לבחור בין הפסיכואנליזה אליבא דה פרויד לבין הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, אפשר לשלב את המרכיבים. כרגיל, אנחנו תינוקות, זה תחום שהוא בחיתוליו, והטיפול האינטגרטיבי מתפתח בימים אלו, והאפשרות הזו היא מתפתחת בימים אלו. זה לא פשוט, כי הרבה פעמים אנחנו אנשים של תבניות, ואם אנחנו מתחילים בטיפול מסוים, בצורה מסוימת, מאוד קשה אחרי זה לעבור למשהו אחר, אז זה קיים, אבל זה מורכב מאוד.
אז לקראת סיום, אנחנו בתואר שלנו באמת מתחילים ללמוד בגישה יותר אינטגרטיבית, גם אנחנו לומדים CBT וגם גל ראשון, גל שני, גל שלישי, וגם טיפול דינמי, אבל אנחנו לומדים עוד שיטות. אנחנו למשל למדנו על IPT ואנחנו יודעים שיש שיטה שנקראת DBT ויש סכמתרפיה, ויש prolonged exposure, שזה החשיפה הממושכת שדיברנו עליה. למה צריך כל כך הרבה שיטות?
כי אם אפשר לסבך את העניינים, למה לא? סתם, תראו, צריך כל כך הרבה שיטות, כי עולם הנפש הוא באמת מאוד מאוד סבוך, וכי האפשרות שלנו לעזור לאנשים שיש להם קשיים נפשיים, היא עדיין לצערי מצומצמת. זאת אומרת, התחלנו את הפרק הראשון בלדבר על הכלייה הגדולה ועל ניסוי וטעייה. אנחנו עדיין קצת שם. אנחנו עדיין בניסוי וטעייה.
זה מלחיץ קצת.
זה מלחיץ וזה גם מדכא וזה פוגע באגו שלנו, אגב פגיעות נרקסיסטיות. אבל אחוזי ההצלחה של טיפולים פסיכולוגיים הם לא בשמיים. גם CBT, גם טיפול דינמי, פסיכואנליטי, אנחנו מצליחים לעזור לאנשים, אבל לא מספיק. ובגלל שלא מספיק, התחום חייב להמשיך להתפתח וכן להסתעף. כמו שטיפול רפואי הולך ומסתעף, וכל הזמן ממציאים עוד חיסונים, וכל הזמן ממציאים עוד תרופות, וכל הזמן כזה, באותו אופן בדיוק, המענה שאנחנו מציעים לבעיות נפשיות, הוא מאוד 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 משתנה ומגוון, והוא צריך להיות, והוא חייב להמשיך להיות. אז ככל שהמחקרים מראים לנו, אנחנו מתחילים לדייק את זה טיפה יותר, אבל יש עוד כל כך הרבה עבודה. אז למה להציע טיפול X, אם אנחנו יודעים שטיפול Y הוא קצת יותר עוזר? כדאי להציע טיפול Y. אז זה הסיבה של ההסתבכויות האלה. ושוב, אתם הפעם עשיתם את הנאים דרופינג, לא אני, של הסכמתרפיה ו-IPT ו-P, וזה נכון, יש אינספור ראשי תיבות ושלוש אותיות, שכל אחת מהן נותנת איזשהו מענה ספציפי, מדויק יותר, לאיזשהו קושי. הנפש סבוכה, ולכן הטיפולים או שיטות הטיפול הן סבוכות.
וזה אולי קשור גם לתנועה הזאת שדיברת עליה. פעם הייתי בפסיכולוגיה, בחוג לפסיכולוגיה, והיום אני בחוג למדעי הפסיכולוגיה. כל שיטה כזאת נהיית יותר ויותר מדעית, אנחנו שואבים יותר לאמפיריות בעולם המדעי, והטיפול שנהפך לאיזשהו דבר שהוא מתחיל בטיפול בדיבור, אסוציאציות חופשיות, בהתחלה פרויד ניסה להפוך את זה למדע, והנה אנחנו היום לוקחים את הטיפול ומתייחסים אליו כמדע, כפי שפרויד חלם, ממש מרגיש לי כמו הרצל, שמגשים את העולם שלו.
אז תראו, פרויד היה מתהפך בקברו אם היינו אומרים שמה שהוא עשה לא היה מדע אמפירי. השאיפה שלו, אני מאמין שלו, הייתה בהחלט שפסיכואנליזה היא עומדת בקריטריונים של מדע אמפירי, מודרני. ועל זה יש המון ויכוחים עד היום. יש מחקרים אמפיריים שבוחנים מרכיבים בתיאוריות הפסיכואנליטיות. יש הרבה מאוד מחקרים אמפיריים, מודרניים, ערביים, על הלא מודע, על הגנות, על מרכיבים באישיות. זה קיים. אז זה לא יהיה נכון להגיד שהפסיכואנליזה לא עושה את זה, אבל בהחלט ככל שמתפתחות עוד ועוד שיטות, אז אנחנו נהיים פחות, החברה שלנו, התרבות שלנו, פחות סלחנית לגישות טיפוליות שהן לא מבוססות מחקר. אז יש איזו דרישה או איזו נטייה להעדיף גישות טיפוליות שהן מבוססות מחקר, שיש לנו עליהן דאטה, שיש לנו עליהן נתונים מספרים על למי זה עוזר וכמה. זה בהחלט נכון.
אז דיברנו על כיוון שלו הולכת הפסיכולוגיה, דיברנו על שיטות שלאט לאט מצטרפות, אל גישתו של פרויד, אל גישתם של התיאורטיקנים, מטפלים בגישות הקוגנטיביות, התנהגותיות המסורתיות, יש לנו את בק, הייז, דיברנו עכשיו על name dropping שעשינו, ובעצם אני רוצה לשאול אותך, לאורך ההיסטוריה ראינו מה קורה, ואולי אנחנו למדים משהו. אז לאן בעצם אנחנו יכולים לשלוח את המאזינים שלנו, לכיוון שלשם הולכת עולה הפסיכולוגיה. לאן זה הולך?
וואו, איזו שאלה גדולה וקשה. לאן זה הולך? תראו, יש אופנות. בכל תחום יש אופנה. ובכל תקופה יש אופנה. בכל מקום יש אופנה. אז אם בתקופתו של פרויד היה אופנתי לטיפול פסיכואנליטי, שבו עוסקים ברבדים הלא מודעים וכולי, זה נכון שהיום האופנה היא קצת אחרת. היום האופנה היא הרבה פעמים דברים שקשורים לבודהיזם באמת. אני חוטאת בזה גם, כן, אני לא יודעת אם חוטאת, אבל אני מלמדת פסיכולוגיה בודהיסטית, אני עוסקת בפסיכולוגיה בודהיסטית. זה בהחלט משהו שהוא אופנתי, שהוא מושך, שהוא מקובל כיום. אפשר גם על זה לחשוב למה. יכול להיות שיש לנו פחות התנגדות לזה, כי אנחנו לא מקטלגים את זה כדת. ובעולם החילוני, שלא לומר השואף לאתאיזם של היום, דברים שהם קשורים עם זיקה לדת הם הרבה פחות אופנתיים. אז זה אחד ההסברים ללמה כולנו נמשכים פתאום ליוגה ולמדיטציה ולחוכמת המזרח, כי אנחנו מקטלגים את זה כפילוסופיה ולא כדת. זה אחת התשובות האפשריות. בכל אופן, אני לא באמת יכולה לענות על השאלה שלך בצורה אחת. אם מישהו מתעניין בפסיכואנליזה, אז יש פסיכואנליזה בת זמננו, ואפשר ללמוד על הוגים בתקופתנו, סתם אני זורקת, אוגדן, כאילו יש הרבה, כן? אבל סתם זורקת כדי לא לעשות name dropping. ואם מישהו מתעניין בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, אז בהחלט הגל השלישי נחשב עכשיו מאוד אופנתי, אז אולי כדאי ללמוד על מיינדפולנס או על אקט, בהחלט, אבל זה עניין של אופנות, וזה עניין של זיקה. אז בואו לא נצמצם ונעשה רדוקציה ללאן הפסיכולוגיה הולכת וניתן תשובה אחת, כי זה ממש לא יהיה מדויק.
זה בעצם עולם כאילו שמדבר בהקשרים, דיברנו על זה בהתחלה, זה בעצם הקשר, ואם אני מבין נכון את כוונתך, את אומרת לי, אני לא יודעת לאן ילך ההקשר של העולם כיום, גם הגל השלישי של הטיפול קוגניטיבי התנהגותי, הוא בעצם גם עכשיו, כמו שאמרת, מותאם פופולרי, הוא אופנתי.
כל הכבוד רם, אתה תלמיד ממש קשוב. זה נכון, המסר הכללי שאני אשמח שניקח, שאני אשמח שיהיה את זה, זה שהכל מאוד מאוד משתנה ותלוי הקשר וסבוך ומורכב, ושאין תשובה אחת לשאלה אחת. אני אחבר את זה לזה שאני מסיימת את הקורס שרועי למד בו, בזה שאני מלמדת על הפוסט מודרנה, על הפוסט מודרניזם. ובפוסט מודרניזם, שכולנו חיים בתרבות שהיא גם מודרנית וגם פוסט מודרנית כיום, אין תשובה אחת ואין אמת אחת, והכל נורא 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 משתנה. והכל נורא נורא נזיל, פלואידי. והתשובה שאני נתתי, או החיבור שאתה עשית, היא תשובה פוסט-מודרנית. אין תשובה אחת לשאלה. זה משתנה.
וגם בקליניקה אין תשובה אחת. כאילו, אני חושב... ואני רוצה להגיד ממש תודה, שלמרות שהכרתי הרבה בעצם מהקורס שלמדנו ביחד, שלימדת אותנו, בכל זאת חידשת לי המון, המון המון, ובעיקר על CBT שעשית לי סדר, ואני בטוח שגם לך.
נכון.
אז ממש תודה, וגורמת לי לחשוב על העולם הזה מחדש. וזה ממש חשוב, ותודה רבה.
בשמחה, ממש. תודה על ההזמנה.
אז זה היה החלק השני של הפגישה שלנו. אני ורם מזמינים אתכן ואתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, על הקורסה מפגשים על פסיכולוגיה, ולדבר על מה שהיה בפגישה, וגם על מה שלא. בפגישה הבאה נפגוש את ספיר אשר, פסיכולוגית בהתמחות קלינית, ואחת ממנהלות הקבוצה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. ונדבר על התהליך המורכב הזה של איך נהיים פסיכולוגים. תודה על ההזנה, ולהתראות.